שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שלום שלום, ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח לטכנאים הנהדרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן, יוצאים לדרך. אנחנו רוצים לדבר בקול על מה שלא מדברים עליו אפילו בשקט. על אותו תחום שאדם לא מודה בו אפילו בינו לבין עצמו. אומרים שבעולם יש שלושה סוגי סודות. יש סוד שמספרים רק לחבר טוב. אולי במשפחה יש איזה כשל, משהו לא מצליח, עם הילדים, עם האחרים. אתה לא תספר על זה בבית הכנסת, אתה לא תעלה על הבמה ותספר את זה לציבור, אבל לחבר טוב אתה פותח את הלב. יש לנו אתגר כזה וכזה, אנחנו צריכים עזרה מהקדוש ברוך הוא. זה לחבר טוב. יש סודות שלא תספר אפילו לחבר טוב, אתה תספר רק לאישה. האישה תספר רק לבעל, רק אדם שאתה מאוד מאוד קרוב איתו. אתה תחלוק איתו את אותו חלק בחייך שאתה לא חולק עם אף אחד, רק באמת עם הנפש, שיהיה חצי השני שלך, שהיא כמוך ממש. ויש סודות שהאדם לא מגלה אפילו לעצמו. שאפילו לעצמו הוא לא מוכן להודות בהם, הוא לא מוכן להכיר בהם, הוא לא מוכן להתמודד איתם, הוא פשוט סוגר אותם באיזה מגירה במוח. וחוץ משמע ישראל של נעילה, חוץ מרגע אחד בנעילה של יום כיפור, שהוא רגע אחד פותח את המגירה הזו, מודה בה, נותן צעקה של תשובה לקדוש ברוך הוא, וסוגר בחזרה, כדי שלא יצטרך להתמודד ולהכיר במציאות הזו. בחיים שלנו יש גם כישלונות, ויש כישלונות מכוערים. יש ירידות כאלה, יש נפילות כאלה, שהן מכוערות ביותר, והאדם לא רק שלא יספר לאחרים, ולא רק שלא יספר אפילו לאיש הכי קרוב אליו, אפילו כשלעצמו הוא לא יודע בזה. והשאלה הגדולה שאנחנו רוצים לשאול היום, מה עושים עם הטעויות האלה? מה עושים עם אותם נפילות, עם אותם זיכרונות נוראים, שיושבים לנו בבק, שיושבים מאחורה, שיושבים ברקע, והם מאיבים, הם מאיימים על ההתקדמות שלנו. אי אפשר לברוח מזה, כי היצר הרע הוא גאון במניפולציה. הוא גאון בלשחק עם הכאב הזה, עם הכשל הזה, עם המעידה הזו. הוא גאון בלשחק עם זה, ולהזכיר לנו את זה, ולהכריח אותנו לבוא ולומר, שמע, אני אף פעם לא ישלם, אני אף פעם לא ינקי, אני אף פעם לא יתאור, אז למה זה אנוכי? דווקא כשאדם רוצה לעלות, אז הוא נזכר בעבר, בעבר הזה רודף אותו, והיצר מנסה להפיל אותו דרך העבר הזה. וזאת השאלה שלנו כאן, בחצי השני של פרק ז' בתניה, אדמור הזקן שואל, מה עם מאכלות אסורות וביות אסורות? מה עושה אדם שנפל חס ושלום במאכלות אסורים? ובעצם אפשר לדבר על כל איסור שהוא, אבל אדמור הזקן נוקט בשתי הדוגמאות האלו, כי אלה עניינים שקשורים עם הגוף עצמו. מאכל נכנס לתוך הגוף. גם הברית קשור עם הגוף, נכנס בגוף, יוצא בגוף וכולי, אז אלו חטאים שההנאה בהם, העונג שבהם, וכך להפך הכאב מהם, הנזק שלהם, הוא עצום פי כמה וכמה, ובא אדמור הזקן והולך הכי רחוק ושואל, אבל מה אנחנו עושים עם זה? אני אזכיר את ההקשר, אני אזכיר את הקונטקסט שבתוכו אנחנו מדברים. אנחנו עוסקים בפרקים האלו במלחמה, בצד של הצד האחר, בצד של הסטרא אחרא. בהתחלה אדמור הזקן בירר מה מקומו של עולם החול בחיינו. על זה עסקנו בשבוע הקודם. ואדמור הזקן אמר, עולם החול זה לא מה זה, אלא מה אתה תעשה עם זה. עולם החול הוא קליפת נוגה, הוא אמצע, הוא פרווה, הוא אפור. והשאלה היא אם נרים אותו או שנוריד את עצמנו. אם נרים אותו הוא מצווה. אם חס ושלום נרד איתו ביחד, הוא הופך להיות איסור. ועכשיו אדמור הזקן מתרחק יותר ושואל, מה קורה עם אותו חלק של איסור שבעולם? חלק של איסור שמבחינה קבלית, הוא מכוסה בשלוש קליפות הטמאות. בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי, בכל דבר בעולם יש אלוקות, יש רוח אלוקית שמחיה ומקיימת אותו, אבל הרוח אלוקית מכוסה בכל כך הרבה שכבות, שכבר אי אפשר לגעת בה. היא אסורה וקשורה בידי החיצונים, שאי אפשר שום דבר טוב לעשות עם זה. ומה קורה אם אדם נפל? אדם היה בחופש, ולא היה מה לאכול. והוא ניסה להשיח דעת וניסה לחשוב, אבל לא היה מה לאכול. והוא אכל משהו שלא מתאים ליהודי ירי שמיים לאכול, וכל שכן עם חס ושלום זה העניין של איסור. וחס ושלום כך גם בעניינים הקשורים עם פגם הברית, באבון הידוע, שאדם נופל, וזה עניינים שיודעים אותם רק איש ואשתו, רק בינו לבין עצמו, או רק הוא יודע ואף אחד לא יודע חוץ ממנו. והשאלה הגדולה היא, איך מתקדמים? מה עושים עם זה הלאה? אדמור הזקן מתעקש, מתעקש ממש, נאבק לאורך הפרק, למצוא תשובה. לבוא ולומר שאין מעוות שלא יכול לתקון. ואפילו אותם עניינים נוראים שלא נזכיר כאן, שנאמר עליהם מעוות שלא יכול לתקון, גם עליהם יש תשובה. אדמור הזה כן נאבק לבוא ולומר, יהודים, יש תשובה. חטא הוא לא סוף, נפילה היא לא סוף. אם לא נוכל להיות צדיקים, נוכל להיות בעלי תשובה. ולפני שנדבר על מהי התשובה ואיך עובדת התשובה, צריך לדבר על עצם הבשורה של הפרק הזה. רבו ישי, יהודים צריכים לדבר על העניין הזה. הפכנו להיות עם של מושלמים. הפכנו להיות עם של עידית שבעידית. עם של צדיקים גמורים שאין בהם שריטה. וכשמגלה אדם שהוא נפל, ומי מאיתנו לא נופל, הוא מרגיש מחוץ למחנה. הוא מרגיש שאין לו יותר מה לעשות בעולם הזה. שלא יקבלו אותו, הוא לא יקבל את עצמו, וחס ושלום זה יכול להביא אותו לתוצאות נוראות ביותר. שהוא ייקח את עצמו החוצה לגמרי, מתוך מחשבה, אין לי יותר מה לעשות כאן, אין לי יותר מה לתרום. אבל זאת לא מחשבה יהודית, זאת מחשבה עקומה. זאת מחשבה שנכנסה לתוכנו, אינני יודע מאיפה הוא הגיע, הפכו את היהדות לאיזשהו תירת שמיים, לאיזשהו פוסטר, לאיזשהו תמונה של שלמות שלא קיימת. בואו נגיד נקודה חריפה. התורה מספרת על מעשה יהודה ותמר. הנביא מספר על מעשה דוד ובת שבע. ונכון שכתוב שאומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל כל אחד יודע מה הכוונה אינו אלא טועה, שדוד לא חטא במה שמייחסים לו. אבל בוודאי שבעצם העניין יש פה מושג שלא התאים לדוד. הרי הוא עצמו אומר, חטאתי. ועד סוף החיים הוא נענש מהרעה שיוצאת מביתו דברים נוראים ואיומים. מעשה אבשלום, והילד שנהרג מבת שבע עצמה, וכו' וכו' וכו'. הוא עצמו אומר על משל כבשת הרש, חטאתי. ומה קורה אחר כך? מה קורה אחרי שיהודה מודה ואומר צדקה ממני? מה קורה אחרי שדוד אומר חטאתי? מה קורה? נהיה רק יותר טוב. דוד המלך כותב את ספר התהילים. מי הנפילה הזו עצמה? מי הירידה הזו עצמה? מי אותה הודעה צדקה ממני? נולד משיח צדקנו. לא רק שלא מוחקים את יהודה, ולא רק שיהודה לא יצא מחוץ למחנה, אלא אחרי המעשה הזה, אבא שלו משבח אותו ואומר מבצע, מטרף בני עליתה, עליתה מאותה ירידה של תמר. וקובע לו יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילו, ומזרו יבוא משיח צדקנו. שכחנו, שכחנו שיש מושג של תשובה. חשבתי פעם, ניסיתי לחשוב על יהודה, ברגע הזה, אחרי שהוא צריך להודות צדקה ממני, איך הוא מרגיש? איך הוא ממשיך להתפלל? עם מה הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא? הוא הרב שאתמול דן אותה לשריפה, והיום הוא מודה ממני. איך הוא ממשיך לעמוד לפני השם? איך הוא ממשיך לעמוד לפני הציבור? מה הוא אומר? מה הוא אומר לאחים שלו? זה לא היה סוד. הוא מנע אותה משריפה. היא מוצאת. האש כבר בערה, כל העיר התאספה, לראות איך שורפים אותה. והיא יורדת מהמוקד. למה? כי הרב מרא דאתרא הודה, צדקה ממני, ממני היא מעוברת. איך הוא ממשיך לעבוד? איך הוא ממשיך להתקיים? וכנראה זה היה ככה. יהודה הרים את העיניים לשמיים, ואמר, ריבונו של עולם, רציתי להיות צדיק. אבל לא זכיתי, אז אני אהיה בעל תשובה. וזו דרך עבודה לא פחות יקרה לפני הקדוש ברוך הוא. לא צריך ליפול לידי חטא, ואסור ליפול לידי חטא, וחס ושלום ליפול לידי חטא. אבל חס ושלום אם קרתה נפילה, צריך לדעת שפסח שני רגל בפני עצמו. פסח שני הוא לא רק תיקון לפסח ראשון. פסח שני הוא עבודה בפני עצמה. עד כדי כך שגר שהתגייר בין פסח ראשון לפסח שני, עושה פסח שני. למה? כי זה פסח של בעלי תשובה. ובעלי תשובה זאת עבודה שלכתחילה, עבודה בפני עצמה, שנותנת לקדוש ברוך הוא נחת גדול. אז אני לא אזכה להיות צדיק גמור, אז אני אתן לקדוש ברוך הוא נחת של בעל תשובה. ועכשיו ניגש לתשובה עצמה. כדי להבין את העניין, איך אדם יכול לתקן על חטא כל כך חמור של מאכלות אסורות שנכנס לו לתוך הגוף, על חס ושלום, אני לא רוצה אפילו להזכיר את העניין השני, של חסידים לא דיברו על זה בכלל, ולא עסקו בזה, ולא הרחיבו בזה. כאן בפרק זין בתניה זה כמעט אחד המובאות היחידות בכל ספרי חב"ד שמדברים על העניין הזה, על האבון הידוע, על פגם הברית, ובטח כשמדובר אפילו על ביות אסורות והוליד ממזר וכולו וכולו, שגם נוצרה תוצאה חמורה מכל העניין, תוצאה שעומדת באוויר העולם, בכלל לא מדברים על העניין הזה בשום מקום. כאן זה ממש אחד המקומות היחידים. ואדמור הזקן מביא משפט שעליו הוא בונה את כל הביור. אין בעולם משפט יותר מרומם, יותר מעצים, יותר מחזק, ויותר תמוע מהמשפט הזה. אמר איש לקיש, גמרה סוף מסכת יומה, כולם מכירים אותה. גדולה תשובה, שזדונות נעשו לו כזכויות. בתשובה מאהבה, אומרת הגמרה. אדם חטא ונפל. אם שב בתשובה מאהבה, לא שב כי פוחד מאימת יום הדין, לא שב כי איבד כסף, הוא אומר, יש מידה כנגד מידה. הוא שב כי הוא לא רוצה להיות בחטא. הוא שב מעצמו, בלי שאף אחד עורר אותו, כי החטא הזה לא נותן לו מנוח, כי הוא רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, והוא יודע שהחטא הזה מסתיר, מפריד בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא שב לקדוש ברוך הוא מחשק, מהרגשה של קשר. אומרת הגמרא, זדונות נעשו לו כזכויות. נבין מה כתוב כאן. לא רק שנמחה לו מכאן לאבא, לא רק שלא יזכירו לו דבר וחצי דבר על החטא, אלא יותר מזה, החטא עצמו עוד הופך להיות זכות. החטא הזה עוד הופך להיות משהו שמזניק אותו, משהו שמרים אותו. הוא לא צריך להתבייש בו. משהו שמרים אותו קדימה. כך לשון הגמרא. גדולה תשובה, אמר איש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. מצד אחד, אין בעולם מאמר יותר מרומם. נפלנו, חלילה, חטאנו, כשלנו. זה לא הסוף, זאת רק ההתחלה. תעשה תשובה מאהבה מחשק, ועד הרבה, העבר יעלה איתך ביחד ועוד יהפוך להיות זכות. מצד שני, אין מאמר תמוע מזה. אני לא מכיר בעולם מאמר יותר תמוע מהמאמר הזה. זדונות נעשו לו כזכויות? איך? מה בזדון הופך להיות זכות? זה הרי היה מעשה רע. מה הופך בו להיות זכות? זה היה מעשה כמו שהזכרנו, לקחת, הכנסת לתוכך מאכל שמחוסה בשלוש קליפות הטמאות, שאי אפשר להגיע לניצוץ האלוקי שבו. הכנסת לתוכך רוח שערה וענן גדול ואש מתלקחת. סתרה אחרה ממש, הפכה להיות דם ובשר כבשרך. נותנת לך חיות, כוח, כוח של קליפה. איך זה יכול להפוך להיות זכות? קודם כל, אי אפשר בכלל לשנות את העבר. העבר, אין. מה שקרה כבר קרה. איך אפשר בכלל לשנות את מה שכבר קרה? זאת בעיה ראשונה. פשוט, כרונולוגית, אי אפשר לחזור אחורה. אפשר בעולם לשנות הכל, לא את העבר. העבר הוא מציאות כשלעצמה, אובייקטיבית, שאני יכול לאהוב אותה, יכול לשנוא אותה, יכול להודות בה, יכול להתבייש בה, אבל היא לא הולכת לשום מקום. היא מציאות. למה הדבר דומה? תתארו לעצמכם אדם שהשם מרחם שלא נדע, החזיק טלפון ביד ולא היה מרוכז, ושלא נדע מצרות, פגע במישהו, בהולך רגל, בכביש, נהג. כמה הוא היה מוכן לשלם בשביל לחזור דקה לאחור? אפשר? אי אפשר. מה שקרה, קרה. העבר עין, זה יצא לך מהיד. כמה פעמים אדם אומר איזה מילה בטעות, בטופשת, בא הביתה כועס, מתפרץ, ואומר מילה בטעות, כמה היה מוכן לשלם כדי להחזיר את הגלגל לאחור? הוא לא יכול, זה לא בידיים שלו. אז קודם כל בכלל, איך אפשר לתקן את העבר? זדונות נעשו לו כשגגות, נעשו לו כזכויות. איך נעשו לו? אתה יכול לאהוב את הזדונות, יכול לא לאהוב אותם. יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, לא התכוונתי, אל תעניש אותי עליהם, בסדר. אז מה שישתנה זה העתיד, לא העבר. הזדון עצמו לא ישתנה. איך אפשר לשנות את הזדון עצמו? שאלה ראשונה, איך אפשר לשנות את העבר? ב', מה בעבר יהפוך לזכות? איך זה יכול להפוך לזכות? זה הרי עבירה. למה הדבר דומה? בואו נגיד דוגמה. יהודי חוזר הביתה סוף יום טוב, אולי זה לא שייך למאזינים של כל חי, בכל אופן מדובר ביהודים מראי שמיים, אבל נניח דוגמה שיכולה לקרות. יהודי חוזר הביתה סוף יום, מת מרעב, באמת, כל היום נסע, חזר, רצוץ, קנה, מחר, לא הספיק לאכול פרוסה הוגה במשך היום, לא עצר, לא קנה שום דבר. כל היום הוא רק חושב שהוא יחזור הביתה 12 בלילה, 11 וחצי, על השולחן יהיה מנה עם עוף ואורז, אוכל מבושל קצת, והוא יירגע. אולי אשתו תהיה במצב רוח, גם יהיה איזה פרי העונה, בסדר. הוא בא הביתה 11 וחצי, אשתו ישנה, אין לי מי לדבר. הבית ריק, אין שום סיר על הגז, ולא רק שאין סיר על הגז, זה גם יום רביעי בשבוע, שנגמרו הקניות משבוע שעבר, ועוד לא עשה קניות לשבוע הבא. אז אין ביצה קשה בפרישידר, אין פרוסת לחם במקפיא להפשיר. והכי גרוע, גם אשתו ישנה, אז גם אין על מי לכעוס. הוא סתם אומלל, בלי שאף אחד ירחם עליו אפילו. אין אפילו מי שיבין את האומללות שלו. והוא מאבד שליטה שלא נדע מצרות, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. והוא יורד למטה לאחד הקיוסקים, או הפיצוציות, או השוארמות, השם מרחם. ויש שם איזה שוארמה, אני לא יודע של מי, איזה בהמה שאין לי מושג איך היא הגיעה לעולם הבא, באיזה דרך נשמתה עזבה את העולם הזה. והוא ממלא עם תחינה ולא שם לב ואוכל. מגיע הביתה שבור ורצוץ נרדם. מתעורר בחמש וחצי בבוקר, ומשהו במוח דופק לו. הוא נזכר מה היה אתמול בלילה, שהוא ירד פה לאחת הפיצוציות ואכל. והוא לא מאמין שזה קרה לו, אני! בחור ישיבה, אישי ובוחר, יהודי ראי שמיים, קלה כבחמורה, קונה תפילין, רשי ורבינו טעם, ב10,000 שקל. אני אכלתי אתמול שמה. מה קרה לי? הכנסתי לתוך הגוף, ג' קליפות הטמעות. מנסה לשכנע את עצמו שזה לא היה, שזה דמיון. אבל כשיהודי אוכל שווארמה ב12:30 בלילה, ב5 בבוקר מרגישים את זה, הבטן מזכירה את זה. אין לו ברירה. הוא מתקשר לבוס, הוא אומר, אני לא בא היום לעבודה. הולך לבית כנסת, הולך למקווה קודם. הולך לבית כנסת, יושב לומד שעה חסידות לפני התפילה. מתפלל מילה במילה כמו שלא התפלל מיום החתונה שלו. אחרי התפילה נשאר לומד עוד שעתיים, חסידות, מוסר, עושה תשובה, קורא את כל ספר התהילים. כל היום יושב בבית כנסת, לומד, חברו אותה, נותן צדקה כמו שצריך. עולה לתורה, מי שברך תורם, עושה תשובה מאהבה, באמת, אף אחד לא תפס אותו, אף אחד לא הזכיר לו, רק הוא וקדוש ברוך הוא יודעים מזה. עשה תשובה כמו שצריך. חלפו השנים. כל החיים הוא מנסה לא להזכיר לעצמו את הלילה, הוא לחבוט אותו, להגיד, התעליתי, התגברתי. חלפו השנים, הגיע 120 שלו, הוא עולה למעלה, מביאים אותו לבית דין של מיילו. מוציאים את הוידאו, עוברים על כל החיים, מעמיסים את הצד ימין של המצוות, הצד שמאל, חס שלום של ההפך. סוף יום עושים סיכום, חצי חצי, פיטים. המוזניים ישרים לחלוטין, מאוזנים לחלוטין, לא יודעים מה לעשות איתו, ימינה או שמאלה. ואז רץ המלאך עם השוארמה, היא עוד נוטפת חינה, ומניח אותה על הצד של הזכויות. ובזכות זה נוטה גורלו לזכות, והוא הולך לגן עדן. למה? כי גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. אז השואר מטרפה הזאת, שיש על ההכשר, אני לא יודע, של איזה מופתי, היא מעלה אותו לגן עדן. איך? מה זכות בה? אתה יכול להגיד שהוא לא יענש עליה, אבל זה ג' קליפות הטמעות. איך שואר מטרפה הופכת להיות זכות? זאת השאלה העצומה. איך תשובה יכולה לשנות את העבר? אתה רוצה להגיד שתשובה תועיל מכאן ולהבא? בסדר. יש הרבה אנשים שמוכנים למחול אחד לשני. אבל העבר? העבר יישאר בינינו לנצח. הקטם הזה, תמיד שנריב, הוא יזכר שוב ושוב. והקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שאין קטם, ולא רק שאני לא מעניש עליו, אלא עוד הקטם הופך להיות נקודת אור, נקודת זכות, איך? וכאן בא אדמור הזקן ומסביר את העניין הזה, בדרך מופלאה, בדרך מיוחדת במינה ממש. אגב, לפני שאני אומר תבור את החסידי, זאת שאלה מפורסמת כבר, אמר שושם שואל, יצא חוטא נזכר, מהרלב"ח, יש ביאור ידוע מ... לא, מהרם בן חביב, והוא כותב נקודה מאוד מיוחדת, הוא כותב שאולי ההסבר הוא בורח מהפשט עצמו. לא זדונות נעשו לו כזכויות, אלא שבזכות הזדונות, הזכויות שלו מקנות יותר שכר. היות שהוא אדם שחוזר בתשובה, אז כל זכות דורשת הרבה יותר מאמץ. אדם שיודע מה זה סיגריות, אז הרבה יותר קשה לו להימנע מריח סיגריות. אדם שלא ישן אף פעם, קל לו להפסיק, קל לו להמשיך. אדם שישן, קשה לו. אז היות שהוא קודם חטא, אז כל זכות שווה הרבה יותר. אז מה פשוט הזדונות נעשו לו כזכויות? שעל ידי הזדונות, הזכויות שוות יותר. אבל אומר אדמור הזה, כן, זה לא הפשט. הפשט הוא שזדונות נעשו לו כזכויות. שהזדונות עצמה מתהפכות, מה העניין? ואומר אדמור הזה, כן, ביור, שאין כמוהו מעצים ואין כמוהו מרומם, ואין כמוהו גואל גם את רגעי השפל ביותר. זה נותן כל כך הרבה כוח, כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא איתנו, בכל צרתם לא צר, לא בבב. איפה שיהודי נמצא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו ביחד. סוף סוף גם המקום הנמוך ביותר שמכוסה בשלוש קליפות הטמעות, יש שם ניצוץ אלוקי. ולכן אפשר לחזור משם, ולא רק לחזור משם, אפשר לגאול את הרוע. איך גואלים את הרוע? אומר אדמור הזקן, נקודה עצומה. כי רוע יכול להיות המקפצה הכי גדולה לטוב. דרך הטבע היא שבעל תשובה חוזר לקדוש ברוך הוא במרץ, באנרגיה, בסערה, הרבה יותר גדולה מאשר הצדיק. למה? בגלל הרע שבו. כי הוא בורח. מה הפשט תשובה מאהבה הופכת להיות זכות? כי מדובר על זדון כזה, שמרים את האדם לתשובה חזקה, לאהבה חזקה, לגעגוע חזק, לצמאון חזק, שלא היה מגיע אליו לולא הזדון. אז בדיעבד מה התברר? שלא הייתה פה ירידה, הייתה פה עלייה. בחיים אפשר לעלות בשתי דרכים, בעלייה ואם ליפול קודם. כשנופלים, אחר כך העלייה הרבה יותר חזקה. אם אנחנו נסתכל ליהודים הכי גדולים בעם ישראל, רבי עקיבא, גדול המתמידים, 24 שנים לא חזר הביתה. מה הניע את רבי עקיבא? רבי עקיבא היה בעל תשובה. היה אדם שעד גיל 40 לא למד. כשאדם לא לומד עד גיל 40, הדרייב שלו הוא פי כמה וכמה מאדם של אדם שנולד בתורה. הדרייב של בעל תשובה, הם נכנסים לבית כנסת, ורואים יהודי מתפלל ברצינות. הרבה סיכויים שהוא בעל תשובה. אם רואים יהודי מדבר בתפילה, הוא בוודאי לא בעל תשובה. הוא כנראה גיבור ענר, הוא כנראה יהודי שנולד ירי שמיים. בעל תשובה יודע להעריך מה זה תורה ומצוות. הוא כל החיים נלחם. הוא כל החיים בורח. כשאדם בורח, הוא רץ פי כמה. מה דוחף אותו? החטא. זה הפשט, זדונות נעשו לו כזכויות. הזדון יכול להפוך להיות זכות, אם נשכיל להשתמש בזדון, כמנוף, כעלייה, למשהו שלא היינו עושים לולא הזדון. יש לזה כל כך הרבה דוגמאות, כל כך הרבה ביטויים לעניין הזה, שדווקא בעל תשובה הוא בחי ליתיר. דווקא בעל תשובה הוא רץ בתשוקה גדולה, ברעש גדול, כדי לרוץ קדימה. ולכן זה הפשט, זה נעשו לו כזוכייס, כי דווקא על ידי זדון אפשר לעלות הרבה יותר מאשר על ידי זכות. במילא אומר לך, אדמור הזקן, חס ושלום אם היה עניין, אתם יודעים מה, בואו נגיד, ננעוץ את השור בקרנב. ראיתי פעם תשובה מיוחדת במינה של הרבה, לאישה שכותבת על אבון שלכאורה מה יכול יותר חמור ממנו, שהם הביאו ילדים בתקופה של הפך הטהרה, והילד כבר נולד, והילד כבר קיים בעולם. אז מה אפשר לעשות? והרבי כותב בדיוק את העניין הזה, שתייסד שיעור בטהרת המשפחה בין חברותיה, ובמילא החברות יתחזקו בטהרת המשפחה בזכותה, אז נמצא שהירידה היא עצמה תוביל לעלייה. מה זה תשובה אמיתית, תשובה מעולה ביותר, שמשתמשים בירידה כמנוף לעלייה? אז אדם נופל, אסור לו להגיד לעצמו זה הסוף, נפלתי, אני אמשיך ליפול הלאה. ההפך הגמור, אדם נופל, תשתמש בעלייה הזו כמנוף לעלייה, לא למד פרק אחד, ילמד מחר שני פרקים. ואז נמצא זדונות נעשו לו כזכויות. נאמר את זה באותיות אחרות, כשאדם נופל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שם את זה בהולד, אני שם את זה בהחזק. אני עוד לא מכניס את זה לספר השחור, לספר החטאים. אני מחכה לראות מה תעשה עם זה. כל חטא הוא אופציה. הוא עדיין לא חטא, יש לאדם את האופציה להרים את זה, להעלות את זה לקדושה, אם הוא משכיל להשתמש בזה. מישהו פעם אמר שיש שלוש דרכים להתמודד עם נפילה. אדם חלש בוכה. אדם חזק אומר זה יעבור. יהודי מאמין, יהודי ירי שמיים, מחפש את ההזדמנות. הוא אומר, היה אסור לי ליפול. אבל אם נפלתי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גלגל לי הזדמנות, לעשות משהו שלא הייתי עושה בלי זה. אז אני אנצל את ההזדמנות הזו לקבל החלטה טובה על שיעור חדש, על התחזקות בתפילה, על תוספת בתארה, תוספת באותו עניין שנפלתי בו. לפי העניין הזה, הרבה פעם הסביר שאלה כל כך יפה, בפרשת בראשית, יש בסוף פרשת בראשית דבר מאוד תמוע. התורה מספרת על קין, אחרי הנפילה שלו, והגירוש, והעונש הנורא שיושט עליו בעוד שבעה דורות, התורה פתאום מספרת עליו דברים אופטימיים. קין התחתן, וילד ילד, וקרא לו חנוך, והיא קין בונה עיר כשם בנו חנוך. והרמב"ן שם שואל, מה אכפת לי מהרוצח הזה? מה פתאום נותנים תשומת לב כזו לרוצח הזה? שילך לזזל, מה מעניין אותנו? זה לפעמים מרגיז אותנו, שיש אדם שחטא ופתאום יצא מהכלא, מקבל כותרות בעיתון, מה הוא עושה עכשיו ומה הוא עושה אחר כך ומי הוא נפגש. אדם כזה צריך לרדת מהבימה. אנשים צריכים לדעת להוקיע אותו, למה נשמעו ויראו. לא, קין התחתן, ובנה עיר, הפך להיות אדריכל, הפך להיות יזם בנייה. מה אכפת לנו ממנו? מדובר ברוצח, שבעתיים הוקם קין, שחטאו נקבע, שעונשו נקבע מראש. שמת בצורה נוראה על ידי נכדו. אז מה נוגע לנו כל סיפורי ההצלחה שלו? זה ההפך הגמור מהמסר של התורה. באמת הרמב"ן לומד את הסיפור לגנאי. ויהי קין בונה עיר כשם בנו חנוך. רוצה התורה לומר שהוא היה שלמזל. דבק בו מזל רע. בונה עיר. כל החיים הוא בנה, הוא אף פעם לא סיים את העיר. הוא נפל, הוא פשט רגל, הוא ניסה ללוות, הוא לא הצליח. דבק בו חוסר מזל. אבל הרבה כמובן לומד את זה לחיוב. והוא אומר לך, פה אנחנו לומדים מהי תשובה. החוטא החמור הזה מלמד אותך מהי תשובה. תשובה היא תתקן מה שקלקלת. קין הבין שמבחיות לא יצא שום דבר. מלשבת שבעה דורות ולבכות על אדם של הבל, שום דבר לא יצא. וכי הבל ישוב ויחיה מהבחיות שלך. אמר קין, אני אחזיר את מה שקלקלתי. אני אתחתן, וילד ילד, חנוך, ואני אבנה עיר בשביל הילד הזה, אני אביא חיים חדשים בעולם. ככה יהודי מתקן. יהודי לא רק שהוא לא קובר את הזדון, ולא רק שלא מתייאש מהזדון ואומר, אם נפלתי אני אפול גם אחר חלילה. לא. יהודי אומר, הזדון הוא הזדמנות לעשות משהו שלא הייתי עושה לולא הזדון הזה. במילא אומר לך אדמור הזקן, על תשובה מאהבה רבה זו, היא מרוממת גם את הרגעים הנחותים ביותר. נקרא... או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך שזדונות נעשו לו כזכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה מאום כדליבה, אני קורא בדף י' ב', אמצע פרק ז', באהבה רבה, מה זאת אומרת? תשובה עם חשק, עם געגוע, עם צמאון, זה יש רק אצל מי שנפל. באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדובקה בו יתברך, וצמא נפשו להשם כארץ עייפה וצייה, להיות, כי יד אינה הייתה נפשו בארץ צייה וצלמוות, היא עשית רע אחרה ורחוקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמא נפשו ביתר עוז מצימון נפשו הצדיקים, כמאמרם זל במקום שבעלי תשובה עומדים, חולה. אם כן, על כל ירידה אדם צריך לחשוב, מה אני יכול לתקן, מה אני יכול להוסיף. חשבתי פעם, אולי אפשר לומר, שהתפיסה הזאת של רבנו הזקן, התפיסה הזאת שאומרת שנפילה יכולה לייצר עלייה, ששום הצלחה לא תייצר עלייה גדולה כמותה. ולכן הקדוש ברוך הוא מחכה לנו דווקא אחרי הנפילה, ומצפה מאיתנו שנתקן באותו עניין שקלקלנו. יכולה להסביר אולי את השאלה הכי גדולה בספר בראשית. אין ספק שהשאלה שנדבר עליה עם השאלות הכי קשות בכל המקרא, מהשאלות הכי קשות בספר בראשית, אי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר לדלג עליה, שאלה שצועקת וצובחת מתוך הכתובים. למה יוסף הצדיק, תסלחו לי על הביטוי, מתעלל באחיו? איך יוסף הצדיק מתנהג בצורה כל כך נוראה, כל כך אמורה כלפי האחים שלו? מן הצד האחד, יוסף הצדיק, כולנו רגילים להגיד, יוסף הוא המוחל, יוסף הוא הסולח, יוסף הוא זה ששוכח את הכל, המאמין הגדול, אתם חשבתם לרעה והאלוקים חשבה לטובה, אני אנוכי אחלקל אתכם ואת אפכם, לכם לפי הטף, לוקח את החיים שלו, את האחים שלו על אחריותו, עד סוף ימיהם, מדהים. אבל זה קורה אחר כך. בהתחלה יוסף מתנהג חס ושלום, חס וחלילה, כאחרון הנקמנים. איך אפשר להבין את כל מסכת האיסורים שיוסף מעביר את האחים שלו, ובדיעבד את אבא שלו? אבא הרי לא עשה לך כלום. את בנימין, מה עשה לך בנימין? הם מתייצבים לפניו אחרי 22 שנה. 22 שנה הוא לא ראה את האחים שלו. אנחנו יודעים מה זה 22 שנה, המאזינים של כולך יודעים מה זה 22 שנה. ב-22 שנה אפשר לחתן ילד, אפשר ללדת ילד, לחתן אותו ולראות ממנו נכד. זה דור שלם 22 שנה. יוסף הצדיק לא ראה את האחים שלו דור שלם. אחרי כל כך הרבה שנים שאתה רואה אותם, גם אם אתה כועס עליהם ופגוע מהם, ושבור ורצוץ כולך, כמו שיוסף לא מפסיק לבכות. אבל מה עושה אדם נורמלי, סביר, אחרי 22 שנה? נו, שוכח, מה לעשות? סולח, ממשיכים הלאה, לא יודע אם שוכח, אבל סולח. ויקר אותם, ויתנקר אליהם, וידבר אליהם קשות, מרגלים אתם, לראות ערוות הארץ באתם. מאשים אותם באשמה החמורה ביותר שקיימת בספר החוקים. להאשים אזרח זר בריגול, זה לגזור עליו דין מוות. מה נכנסתם בעשרה שערים? מה אתם מסתירים? מה באתם לרגל את מצרים? אתם באתם להזיק לנו. הם מתחילים לפקוט, מה באנו להזיק לכם? יש לנו אבא זקן ובן זקונים קטן, באנו להביא להם אוכל. אז תביאו לפה את בן הזקונים. וכערבון אני אשאיר פה את שמעון. מישהו מבין מה הוא עושה להם? מה הוא עושה לאבא שלהם? הם צריכים לחזור הביתה בלי שמעון. עליי היו כולנה. הם צריכים לקחת מאבא גם את בנימין. אבא שנפרד מיוסף, שנפרד מרחל. עכשיו צריך להיפרד משמעון, ואחר כך להיפרד מבנימין האהוב, הנצר האחרון מרחל. הוא משאיר את יעקב אבינו, הרום והריה. למה? ואז הם מגיעים עם בנימין, והוא מעליל על בנימין עלילת דם, תומן את גביע הכסף בתוך המתחת בנימין, ותובע אותו לעבדות, ולא מסיים את הסגה. עד שקם יהודה ובנימין ואומר, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו. אני אשאר כי עבדך הרב את הנער. אני אשאר תחתיו עבד. ואז הוא מסיים את הסגה ואומר, אני יוסף העוד אבי חי, ומתגלה כי יוסף הצדיק, כי יוסף החסיד. אבל כל אחד שואל את עצמו, מעיקר המייקה סבא? מה תרטרת אותם הלוך וחזר? למה לקחת מאבא עוד שני ילדים? ולמה הכאבת לבנימין? האח היחיד שכשיוסף רואה אותו, הוא פורץ בבכי. אלוקים יוכנך בני, וימהר החדרה, ויבקש לפקוט. הוא רואה את בנימין, הוא פורץ בבכי. אין ספק שאת בנימין הוא אהב. בנימין לא היה משותף במחירה. בנימין הוא האח האחרון מאמא רחל. מה אתה רוצה, יוסף הצדיק? יש תשובה שכתובה בכמה וכמה ספרים, ואני טיפ-טיפה ככה, ייתן דגש שיתים עם הביאור העצום פה של אדמור הזקן בספר התניה, עם יסוד היסודות של התשובה היהודית. יוסף הצדיק רוצה ללמד זכות על האחים שלו. הוא רוצה לומר להם, ולנו ולקדוש ברוך הוא, ריבוני של עולם, ככה אנחנו לומדים. אנחנו לא יודעים להעריך משפחה, עד שאנחנו מאבדים משפחה. אנחנו לא יודעים להעריך מעשה טוב, עד שאנחנו חוטאים ונופלים במעשה הפוך חלילה. יוסף הצדיק, כל מה שעושה, זה לתת לאחים שלו הזדמנות לתקן את מה שהם קלקלו אז. וככה הוא יוכל לבוא ולומר לקדוש ברוך הוא, מה שהיה קודם זה לא חטא. המחירה הנוראה זה לא חטא. ככה אנחנו לומדים. קודם אנחנו מאבדים, ואז אנחנו מתקנים. רק עם זדונות אפשר להפוך להיות זכויות. רק אחרי הזדון אפשר להפוך להיות זכות. כל מעשיו של יוסף הצדיק הם לתת לאחים שלו הזדמנות לתקן את מה שהם קלקלו בחטא המחירה. כל התוכנית שלו, האסטרטגית שלו, ויש אומרים שלכן הוא גם 22 שנה לא אומר לאבא איפה הוא נמצא, כי יוסף מחכה שהם יפלו לו לידיים, ואז תהיה לו את ההזדמנות לתת להם את ההזדמנות לתקן את מה שהם קלקלו. מה הם עשו? הם התנקרו לאח. הם, היו להם סיבות, לדעתם סיבות טובות, להיפרד מאח שלהם, למכור אותו לעבד, כי הוא מאיים עליהם, כי הוא רודף אחריהם. מה עושה יוסף? הוא מפריד שוב בינם לבין אח שלהם. הוא מפריד שוב בינם לבין בנימין. מאשים את בנימין בגניבה, ומחכה לראות מה הם יעשו. האם הם יעשו שוב את מה שהם עשו אז, ויגידו, גנב, שילך לעבדות? יהודה היה יכול להגיד, אני ערבתי אח כשר, לא ערבתי לקלפטומן, לא ערבתי לגנב, לא ערבתי לאדם שלוקח את גביע הכסף ומחביא בשק, מחביא בשק שלו. הם היו יכולים לומר את מה שהם אמרו אז, גנב, שילך לעבדות. אגב, הם האמינו לעלילה. הם האמינו שבנימין גנב. המדרש אומר שהם אמרו, גנבה ברת גנב, גנב בן גנבת. הרי אמא שלו הוא אשמה בגניבת הטרפים. נו, אז זה עבר במשפחה, עבר בגנים. הם האמינו לעלילה של יוסף שבנימין גנב. ולכן היו להם את כל הסיבות לקום ולומר, כמו שזרקנו אז את יוסף לבור, אנחנו נזרק גם את בנימין לבור. אבל לא. קם יהודה ואמר, מלך נעלם שאינני יודע מי אתה מאחורי המסכה. לפני 22 שנה הפקרנו אח, לא נחזור על זה. למדנו משהו ב-22 שנה האלה. למדנו שדם זה לא מיץ עגבניות. אז אני אשאר תחת הגנב הזה. הוא הגנב יחזור לאבא שלו. ואני המבוגר, אבא למשפחה, אני אשאר פה עבד תחתיו כל החיים. אני שלא חטאתי, אני אשאר עבד תחתיו כל החיים. לרגע הזה יוסף חיכה. לתשובת המשקל. להראות שהם למדו משהו ממה שקרה. ומה לעשות? אנחנו לומדים רק בדרך של זדונות שהופכים לזכויות. רק שמאבדים לומדים להעריך את מה שיש. כל המהלך של יוסף הצדיק זה להעמיד את אחיו שוב באותו מבחן, כדי לאפשר להם לתקן, ואז הוא יוכל לבוא לומר להם, ולנו ולקדוש ברוך הוא, ריבוני של עולם, אל תכעס על בניך, ככה אנחנו לומדים. העיקר זה אבל לדעת להפוך זדון לזכות. לדעת שנפילה היא עוד שלב בדרך לעלייה. היא חלק מהחיים, היא סוג של החיים, והיא מאפשרת ליהודי ליצור עלייה מחודשת יותר, יפה יותר, מיוחדת יותר, שלא היה מגיע אליה לולי הירידה. אז נסכם כמו שהתחלנו. גם ליהודים דתיים ויראי שמיים מותר לשוב בתשובה. זה לא בושה לקום ולומר, צדקה ממני. זה לא בושה לקום ולומר, חטאתי, מעדתי, ועכשיו אני אקח אחריות, ויקבל על עצמי את התשובה על כל המחיר שלה, על כל מה שהיא נושאת, ואני אתן לקדוש ברוך הוא נחת מסוג חדש. לא נחת של יפים, אלא נחת של מתקנים. לא נחת של כאלו שמשמרים את מה שהם קיבלו מלמעלה, אלא כאלו שממציאים את החיים מחדש, ונותנים לקדוש ברוך הוא נחת מסוג אחר לחלוטין.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.